ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובפסוקים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. הננו מבינים שזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד העולם שלך במרוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומן, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. עזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע, גם כי ילך בגי צל מוות לא יירא רע. כשאנו מתבוננים עליהם, הננו בכל הופעה רוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם. ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח גבורתנו מתעדן, ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. לעומת הפסקה הראשונה שהיא, איך נקרא לה? הצבעה על כוח משיח הגלום המחולל את המלחמה הגדולה בעולם. ומעל המציאות המלחמה היא ממוטטת, שהיא גדולה, אז היא ממוטטת את המערכות הגלויות, הסולידיות, ומעלה נותנת צדק, צוהר, להציץ פנימה אל כוח משיח. הפיסה שלנו היא חוזרת לאחור, דנה על נושא אחר. הקשר בין המלחמה, מציאות עולם שיש בו מלחמה, אולי לא דווקא כל כך גדולה, אבל הקשר בין מציאות מלחמה והופעת נשמות גדולות. על כל פנים, הקשר הזה היה בימים העתיקים שלנו, בימי התנ"ך. ואולי במחשבה שנייה, אז זה הקשר בין שני הפסקאות. כשיש מלחמה גדולה בעולם, אז מתעורר כוח משיח. וכבר הגדרנו, חזרנו, שמשיח זה הגואל, והגאולה זה הוצאת הכוח הנשמתי מן הכוח אל הפועל, הגאולה המוחלטת של העולם. אז הנה, יש קשר בהתגלות נשמה, נשמת העולם, נשמת שורש העולם, שורש נשמת העולם, ובין מלחמה גדולה בעולם. הפסקה שלנו זה איזו אנלוגיה, איך נקרא לה? בזעיר אנפין. אבל בימים הקדומים היה קשר בין מלחמה ובין הופעת נשמות גדולות. אנו מסתכלים בדורות הראשונים ומספרים בתורה, בנביאים ובכתובים דמויות של שמתוך מעקב אחריהן, אז מעבירה לנו התורה, מעבירה לנו התנ"ך את ערכיו, את התכנים שלו. הדורות הראשונים מספרים בתורה בנביאים הכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. המלחמה זה משהו שהוא מופיע בצורה מאוד אינטנסיבית בכל אורך התנ"ך. והדמויות הנערצות עלינו, אברהם, משה, יהושע, דוד, הן דמויות מאוד לוחמניות, הן עסוקות במלחמה. והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. מי יותר קדוש? הארי הקדוש או דוד המלך? ודאי, טריוויאלי. אז יוצא שהדמויות, הדמויות האלה הן הדמויות הכי מקודשות בחיינו, אבל דמים רבים שפכו. אבל הן קדושות וגדולות לנו יותר מכל הקדושים של מה שנחשבים אצלנו קדושים. הם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. הם הדמויות העליונות של חיינו. והרב מציב פה את איך נקרא לזה? את התמיהה, את מוזר קצת, לא? כי לכאורה, מה זה מלחמה? מלחמה זה המסגרת של הזוועה הגדולה ביותר שיד האדם יכולה לחולל, לחוללה. מה שהדבר הנורא ביותר מבחינה מוסרית שאדם יכול לעשות זה לרצוח. ופה זה רצח המוני, בסיתונות. ומכל מקום הגדולים שעסקו במקצוע הזה, והם קדושים, והם הגדולים, והם אנחנו מאוד בידידות, בקשר נפשי, מעריץ, ומחפש את הקשר איתם. ואנחנו תוהים איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות שמי שעוסק במלחמה הוא איש קדוש. איך יכול להיות שאיש קדוש עוסק במלחמה? אבל אין לנו ספק שזו המציאות. אין לנו ספק ביחס לדמותו של אברהם אבינו. אין לנו ספק ביחס לדמותו של דוד המלך. אין לנו ספק ביחס לדמותו של משה רבנו. וגם אין לנו ספק שאין כאלה כיום. אין כאלה, ואין מה שמתקרב בכלל להיות דומה לכאלה כיום. כי גם הגדולים היותר גדולים שבעינינו כיום, בוא נגיד הסיכויים שלהם שבעוד 4,000 שנה מישהו ידבר עליהם, הם לא מאוד גדולים. אבל על דמויות התנ"ך זה מה שאנחנו עושים, חיים לפני 4,000 שנה. ואנחנו לאורם, אנחנו אומרים, היה יואב, היה בני אבינו ידע, היה בקיצור, אנחנו, זה שמות ידועים לנו, יודעים מה עשו, בקיצור, הם מעניינים אותם. ואנחנו תוהים מאיפה הופיע, זאת אומרת, זה ברור לנו למה, מה הסיבה שעלינו קשה שימצא אדם שבעוד 5 שעות יוצא לדעת מה עשינו או מה חשבנו או מה דיברנו, לא עומד לעניין אף אחד. כל שכן בעוד 5 שנים, לא בעוד 50, לא בעוד 500, אין סיכויים שזה יקרה לנו. הכל פנים הסיכויים הם מאוד 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 נמוכים. ולמה אצלם הם הצליחו להגיע להישג הזה שאנחנו לא מבינים איך עושים את הדבר הזה? אנחנו מבינים פשוט, אנחנו לא חברים שלהם. הם מסוג אחר. הם בעלי הנשמות הגדולות. הנשמות הגדולות ש... ההיסטוריה זורמת דרכם, היסטוריה אלוקית, נשמת העולם, היא זורמת דרכם. קיצור, זה סוג אחר של עוצמות. הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. הכל מתחיל עם העוצמה הנשמתית, הכל מתחיל איזה סוג נשמות. הם היו סוג נשמות אחר. והזיק הנשמתי, הנשמתיות, הפן הפרטי, הייחודי, העוצמתי, המיוחד שלהם. דומני שזו המילה זיק. זיק זה אולי... אולי נכון לחשוב, יש ספרים שכך כתוב, ככה בניסוח קצת רדיקלי, שבאמת, בקרב האנשים, אז רגים להגיד שיש נשמות, נפשות, רוחות, נשמות, אבל נכון אולי להגיד יותר שאין נשמות, בטח לא בעם ישראל. בעם ישראל אין יש אלא נשמה אחת. יש הרבה אנשים, יש הרבה נפשות, יש הרבה רוחות, אבל הנשמה היא אחת. כי באמת הגדרת המושג נשמה זו אותה נקודה בכל אחד ואחד מאיתנו, שלא התלענו בגלל מכלום, חוץ ממה שאנחנו נטף של כנסת ישראל. הנקודה שבה האדם אין בו כלום מפרטיותו, אלא רק הכלליות המוחלטת שלו, זה ההגדרה של הנשמה. אז באמת יש נשמה אחת. ובסיכומו של דבר אנחנו אומרים ולמוד גם עשינו את זה כל הנשמות, נשמה שנתת בי, זהו זיק נשמתי. ואותה נקודה שהנשמה נשברת, הנהר, פתאום מסתכל עליו ויש פה טיפות. באמת אין טיפות בנהר, יש נהר. אבל התקודה שאתה יכול לקחת, קיבלת שפה. אז זה הביטוי זיק נשמתי. אנחנו מביאים שהזיק הנשמתי היסוד, זאת אומרת, הנשמה, ההחלטה הפרטית, נשמה אחת, עקיף, שבן ברור, שכנסת ישראל, שיש שם זיק נשמתי מהנשמה הזאת, זה היסוד. היו להם סוגי נשמות, עוצמות נשמתיות שאין להם, תנועים גדולים, ומתה אנחנו... יצרה אותם, ועל ידם יצרה, גילתה את עצמה. מה הפשר של ה... איך נקרא לזה? מתאם, או לכל פחות הולכים פה ביחד, הנשמות האלה, והעסק במלחמה. תצרף את שתי ההסתכלויות האלה, שתי התאיות האלה, ותגיע למסקנה אחת, שיש קשר. יש קשר בין סוגי הנשמות האלה, הענקיות, ובין מעמד העולם, זאת אומרת, מצב העולם בתקופה העתיקה, בעת העתיקה. אותו מעמד העולם שלך במרוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך לחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות שהרגשתן הפנימית בתוכן שלהם הייתה. יש קשר בין מעמד העולם שמלחמות בו היו כל כך נחוצות, ביטוי מיוחד. וזה מובן, צריך לברר פה, הרב לא מסביר את עצמו. צריך לחשוב על זה. זאת אומרת, המלחמה הייתה כל כך נחוצה בו. כל פנים, המעמד העולם הזה הוא שגרם, שהלך במרוצתו, והוא שגרם שהופיעו הנשמות האלה. ומה היה מיוחד בנשמות האלה? הרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. הרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה, זאת אומרת, הייתה להם הרגשה פנימית שהייתה מאוחדת עם איזו שלמות, עם איזו אידיאליות מאוד גדולה. הנה, כמו שהרב יצטט בעוד שתי שורות. גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע, כי אתה עמדי. הפך ישראל עורף לפני אויביו, נספו עלינו והיכו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול? יש ברוך הוא, מה יהיה לך? אם ימחו אותנו, מה יהיה לך? זו עמדה נפשית שהיא בטוחה האידנטיות שלה, בזהות שלה, עם התוכן האלוהי. זה טריוויאלי, זה מובן מאליו. אתה עם עדי, תמרו. גם כיום אתה יכול לשמוע אנשים אומרים, מה אני איש ממש, הקדוש ברוך הוא מלווה אותי בכל דבר, זה ממש, זה עשה לי את זה ועשה לי את זה. על פי רוב, אני צריך לרחם על הקדוש ברוך הוא הזה, כי זה לא באמת, זה כמו שהרב כותב בהזדמנויות, שאנשים קטנים מדברים על אלוקים גדול, זה לא עושה אותם גדולים, זה עושה קטנים גדולים. כמו שאני רוצה להסתיר מעצמי שאני, שזה המצב שלי. אבל שם זה לא היה פרזות, זה לא היה הזיות וטיפשיות של אנשים קטנים, אלא זה היה באמת, כי דוד המלך שאומר, לא, גם כי ילך ברגעי צל מוות לא יירא, רק כי אתה עמדי, התובנה שלו, של המושג הזה, קדוש ברוך הוא, ואתה עמדי, היא נתנת משיבה. בכל הנשמות, כל הנפשות, כל הטיפוסים, גדולים וגם קטנים, יהודים וגם לא, שקוראים את הפסוקים האלה וזה עושה להם משהו. מה שכבר הזכרתי פה לפני כמה דקות, שמשפטים שמישהו מאיתנו יגיד, לא להערכתי עשו, זה לא יעשה משהו לאף אחד, אפילו לא בעוד 5 שניות, לכל שכן בעוד 5 דקות, עוד 5 ימים וכו'. לא יעשה כלום. זה אנחנו אמרנו את זה. אז אמיתות תלוי מי אומר אותה. במילים נכונות גם כן תלוי מי אומר אותה. כי המילים יכולות באמת להיות טובות ונכונות, רק השאלה מה התוכן שעומד מאחוריהם, מה הרעיון שעומד מאחוריהם, מה העוצמה האישיותית שמבטאת אותם. ושם הייתה עוצמה אותנטית, זאת שבאמת התורה מדברת עליה. וזו הייתה התודעה שלהם, זאת הייתה המציאות שלהם, זאת הייתה העוצמה שלהם, והיה לה סדר גודל של מה שאנחנו מדברים, מצביעים עליו פה עכשיו, שיש בו כדי לסחוף את האנושות וערכיה ברוכה ותרבותה. ומעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך לחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מעמד העולם הוא הלך ביחד עם הנשמות הגדולות האלה, שאינדיקציה לגדלותן, או לא יודע, אינדיקציה, הצבעה על נקודת גדלותן, מה עושה אותן לגדולות, מה זה נשמה גדולה? נשמה גדולה זה אישיות שהרגשה הפנימית שלה היא בתוכן שלם. אני מבין שממילא שאנחנו לא חושבים את עצמנו כל כך גדולים ועל נשמות כל כך גדולות, כנראה הרגשה הפנימית שלנו היא בתוכן פחות שלם. וכפי המרחק שלא מהשלמות, ככה הדודל האישיותי שלנו. באמת, באמת להסביר, אז מה זה תוכן שלם? נו, אז אתם תארים לעצמכם שאתם לא יכולים לשאול אותי על כל פנים את השאלה הזאת. כי איך אומרים, לו ידעתי ואיתי. עכשיו לא, אני לא יודע, אני לא יודע, אני יודע. מכל מקור, זו הייתה המציאות שלהם, שלגבינו אנחנו יכולים להבין את זה בצורה שלילית, כמו שאנחנו לא. אבל אני מנסה להרהיר פה בקול, או לנסות לחפש הסבר לקביעה הזאת של הרב, שמעמד העולם שהלך במובצתו, שהמלחמה הייתה כל כך נחוצה בו, הוא גרם, מעמד העולם גרם להופיע את הנשמות הגדולות האלה. למה ואיך? ועוד שאלה, כמובן, אנחנו צריכים לעיין בה, מה זה הביטוי הזה? מעמד העולם, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו. זאת אומרת, עולם של מלחמה נחוצה בו. אבל נתחיל אולי בזה, אולי אפשר להציף הצעת פרשנות, כמו הפעם הזה, נפוצה, לא ממש, חיפש מלחמות. אבל באגור הפליט, בן אברהם העברי, הוא יושב ומספר לו שנשבע אחיו. נשבע אחיו, לא, הוא מוכן לעשות משהו. לא תעמוד על דם אחיך. אז הוא מוכח ומוצא את עצמו במלחמה. ובשולי מלחמה שהייתה ארבעה, חמישה, יש פה ארבעה מנצחים, את החמישה. והוא לוחם, כבר התחניכיו, וירדוף אדם, והוא לוחם והוא מנצח. אז המלחמה הייתה נחוצה, זאת אומרת, נאלצה להיות מלחמה. אני חושב שהפירוש הזה הוא לא תקין, הוא פשוט הוא לא הגיוני, בגלל שאם כך, אז למה אנחנו נשמות כל כך קטנות? אני חושב שעברנו פה, בארץ חמדת אבות שלנו, מאז שחזרנו פה לארץ, גם המלחמות מאוד נחוצות. האמת היא שכל המלחמות שאנחנו עוברים פה הן פשוט נחוצות, ולצבא שלנו קוראים צבא הגנה לישראל. זאת אומרת, זה קצת, אולי זה פרופיל נמוך, אבל מראש הוא מוגדר רק להגנה. זה צבא, כמו צבא אדום, לא צבא להגנה, הוא צבא לכיבוש, צבא לניצחון. קיצר, לא, פה זה צבא רק להגנה. עזרת ישראל מיד שר, הכל. אז מה, כל מה שנלחמנו זה הכל מסגרת עזרת ישראל מיד שר, המלחמה ודאי הייתה נחוצה. אז למה אנחנו כל כך קטנים? על כל פנים, אז למה הנשמות הגדולות האלה שהרגשתן, אם מעמד העולם, אם זה פירוש מושג, מעמד העולם שהמלחמה נחוצה בו, אז... נו, אז איפה הם הגדולים? שנחת העבודה שלי, שאנחנו לא כל כך גדולים. על כל פנים, לא... תנ"ך לא עומד להיכתב על, על בסיס דמויותינו. לא עושה לראש. לכן אני מציע לחשוב על כיוון אחר. יש במערל, בגור אריה לתורה, התייחסות לבעיה אחרת. והוא מציב את השאלה שכבר אנחנו לא נוהגים לשאול אותה, לרוב שכתוב בתורה, כתוב בתורה. שהיינו בגיל שהיינו, שאלנו את השאלות, זאת אומרת, עברנו את הגיל שפקחנו עיניים תיאורות על כל דבר ושאלנו בתום על הדברים. אז כיום זה כבר לא נעים לשאול. אבל הוא מציף את שאלת הילד, מה זה הסיפור הזה ויבוא הפליט אל אברהם העברי? מי זה היה פליט? אוג. בן כמה היה אוג יוצא לפי זה, שפלט מהמבול, ואחר כך, סוף הדבר, עכשיו לאפרו בעזרת משה רבנו, והאגדה משיבה אותו לאפרו בעזרת משה רבנו. תעשו חשבון בן כמה הוא. יוצא שהוא באזור בין יותר מאלף שנה בסיכום של דור. אז, רגע, חשבתי שמתושלח היה אחי. משהו. בהזדמנות זו כבר מציף המהר"ל את השאלה. בעצם בוא נחזור למתושלח. מה זה? מי שמע? מי ראה? איך יכול להיות דבר כזה שיש מתושלחים כאלה? איך אנשים חיים באזור אלף שנה? ופתאום לא. מה זה הסיפור? הוא אומר שאת השאלה הזו לא שואלים הילדים, שואלים כנראה הפילוסופים והאפיקורסים. ואז, ואז הוא מציע את תשובתו, הוא אומר את תשובתו. יש הבדל ביני ובין הפילוסופים. בדרך כלל במחוזותינו לא כל כך לומדים את הגוריה, כי חושבים שזה לא הספרים העיקריים של המערב, זה נכון. בכל מקום, למשל, מה שאני עכשיו מזכיר לכם, זו פנינה שלא נמצאת בשום מקום בספרים החשובים של המערב. ולא לומדים את גוריה, בסוף לא יודעים את זה, למרות שזה פשוט מפתח להבנת המערב באופן כללי. אומר, ההבדל ביני וביניהם, בין הפילוסופים, הם מסתכלים על החומר, ועל בסיס זה הם שופטים על הצורה. ואני מסתכל על הצורה, ואומר שהחומר ילך בפן וכך. טוב, בביטוי הזה צריך לעיין, אבל זה ביטוי מפתח להבין מהר"ל. בכלל, איך חושבים כשאתה מתחיל ללמוד מהר"ל? ובדרך כלל אנחנו לא חושבים שמהר"ל פסק במה שנקרא פילוסופיה, אפיסטמולוגיה, תורת ההכרה, איך מתבוננים על זה. הנה פה עושה את זה וגם מסביר, מסביר, מה ההבדל? אני רוצה להצמד לנקודה שאנחנו נמצאים בה, אז אני רק מאזכר את זה לא באמת אולי את המילה המלאה שצריך להתעסק כדי להתעסק שם. של התגלות התורה. יש איזה כלל, כלל נשמתי, אידאה שורשית פנימית, מה שאנחנו רגילים להשתמש במטבע הלשונית של מחשבה תחילה, שעומד, עומד את האידאה הזאת, עומד במחשבה הזאת, ביסוד כל היש, והיא תובעת את התגלמותה, לטובה את פעתה, לטובה את דברה, את יציאתה מן הכוח אל הפועל, ומכללה לסופה. ואולי כמו בתחילת נאום, אולי כמו בתחילת חיים, אז כשיש גודש נשמתי פנימי שטובע את את הופעתו, הוא כמו תוכן שרוצה להתבטא והוא פורץ. כי השלב הראשון של ההתבטאות הוא נובע מגודש פנימי אדיר שמבקש את התבטאותו, והשלב המעבר מהתבטאות להתבטאות זה כל התוכן כאחד תובע את שלו. נשמת העולם, תוכן האידיאלי, השבה האלוקית, שמשמתים, שקובע את התעדות, כאן שהוא נכנע, היה הופיע בקיצור, בגוד, בעצמה. כמו ספר שנכנע. אז האנרגיה הפוטנציאלית הופכת לאנרגיה כנאית ובחרים הולכים, כל הפוטנציה היא לוחצת לה. אולי ככה אפשר להבין את זה זו הנקודה שהמערב מצביע עליה. הראשונים שאומרים שכל אלה שחיו חיים ארוכים זה לא כולם שם. ויולד בנים ובנות, ויולד בנים ובנות הם חיו כמו שאנחנו חיים. אבל פה ושם הופיעו מתושלחים כאלה. והם היו, איך נגיד בלשון שהיא חביבה וידועה, מוכרת במחוזותינו, זה מה שנקרא הסגולה, הגרעין, הלב. ושם היו קליפה. אז אנשי הסגולה, בני האלוהים, אז הם היו שייכים לשנות אלף, וכל ההמונים הם לא. ואולי בכלל כולם היו כך. לא כל כך משנה לנו פה עכשיו. אני רק מספיק מה שעכשיו הזכרתי פה, שצריך לעיין בזה יותר, להרחיב יותר ממה שעשיתי מכל הבחינות, אבל מספיק, זה בשביל לקחת מזה חומר להסביר את הביטויים של הרב פה. המלחמה הייתה נחוצה במהלך העולם שהלך במרוצתו אז. העולם, זה אותו עולם שאני מסרטט אותו פה בסוגיית המערב. והמלחמה היא נחוצה בו. המלחמה נחוצה בו כי המלחמה היא אחד, כמו שהזכרנו, אני חושב, באחד מהפעמים הבאות, שמלחמה זה כמו אסון טבע, כמו כוחות טבעיים, סטיחיים, אדירים, ש... אני יודע, צונאמי, רעש טקטוני, כל מיני דברים ענקיים שיש בטבע. המלחמה, בטח כשהיא גדולה, אז היא כוח הרס שעושה רושם שאנשים יוצרים אותו, בטח אנשים יוצרים אותו, אנשים פועלים אותו בפועל, אבל מי שבעניינים בטח במלחמות גדולות יודע שאף אחד לא שולט על זה. כמו שנגיד, אתה יודע איך אתה מתחיל, אתה יודע, אתה לא יודע לאן זה מופיע. זאת אומרת, הדברים הם בטח במלחמות גדולות מנושאיהם ומתכווניהם ומחולליהם וכל הפידל מרשלים שלהם, לא הם באמת עושים את המלחמות. הם פיונים יותר ממה שהם נוצרים את זה. כיוון שה צורה, כיוון שהנשמה, כיוון שהנגמה, כיוון שכוח החיים האלוקי, האידיאלי, הנשמתי, צריך להתגלות. זוהי תכונתו של כוח היצירה. אני לא זוכר, אולי כבר יצא לנו לקרוא את זה, אבל אם זה נקרא עוד פעם, ואם לא, אז תקראו בפעם הראשונה פה עכשיו בחברה המשותפת שלנו, בעמוד קטלון זין. היצירה האלוקית, המתגלה בעולם, כוחם עלי עולמים, מופיע ליצורים כולם, ושואף לשלמות היותר עליונה. ומתוך כך הרי הוא מבלה את מעשי ידיו, יוצר יצורים, ומוציא את צורתם השלמה לפועל, והצורה מתעזרת בגבורה, ומתגברת ליצור יצירה יותר נשגבה, יותר מקורה, יותר עדינה ומוסגרת. והיא מוחקת את התגלמות הצורה בלתי נשלמה. ועושה את דרכה בהופעה של חיים יותר שלמי, של מציאות יותר מתוקנת. בחיים הלאומיים המתגלים בעולם, שהנשמה היסטורית מתגלה בהם, אור אלוקים זה אש אוכלה ולעמים כולם, שהם חולפים ועוברים, צורתם מתמחקת כדי ליצור יצירה לאומית יותר שלמה. לענייננו מספיק. כוח היצירה האלוקי מתגלה בעולם, זה מה שאנחנו נוהגים להגיד בקבלת שבת, נגיד מחר. כל השם בכוח, כל השם באדר, שם במזמור, מזמור לדוד, רק שהכל קצת מתפוצץ, אתם מרגישים שהכל שם. בכלל, אווירה קצת זוהמת יש שם בקבלת שבת. 40 שנה בדור, אמר, מתואל לב אביהם, והם לא יודעים ברכה. מנגנים את זה בשמחות. טוב, לאחרות, מכל מקום, כדאי מדי פעם, חוץ משאיר, לשים לב למנגינות, לשים לב גם לתוכן. זה תמיד מומלץ יותר. אז יש אלמנט, כאוס, יש אלמנט סוער, יש אלמנט הרסני עם כניסת השבת, עם המעבר מהחול לשבת. ואם זה לא היה מאוד בולט בפסוק הזה של שחותמת לכוני רעננה, אבל בפרק הזה של מזמור לדוד, הכל שם נרס. מסיים, השם אלה מבול ישר, ויש השם מלך לעולם. חוצה בלהבות אש, יחיל מדבר, מדבר כדי. כי כשמופיעה הנשמה, השבת זה הנשמה, השבת זה הצורה, השבת זה עולם הבא. וכשהנשמה נפגשת בגוף, אז יש איזה סכסוך, יש איזה ניגוד אינטרסים, ואז יש מחיקת צורה. המהות של העולם הזה באמת באמת בנשמתו, הגדרת המושג הזה, המהות העולמית מצד הנשמה, יש מטבע לשונית ידועה שמוברכת בפי כל. זה מה שכלול בביטוי עולם הבא. זה באמת עולם הבא. העולם הבא זה המהות של העולם הזה מבחינה נשמתית. במיוחד לפי הפירוש של המושג עולם הבא, שמאוד מפורסם אצל תלמידי הרב ציודה, שהיה משנה את זה הרבה פעמים. העולם הולך ובא. שכל העולם הזה הוא כל כולו הופעת העולם הבא. רק אם אתה תופס את מה שבא פה, אז אתה תופס את העולם הבא. אבל כל העולם הזה הוא אינו אלא בשביל הבא. רק אנחנו כל הזמן שמים לב להווה. אם תתפוס את מה שבא פה, שים לב לנשמה, שים לב למגמה, שים לב לאידיאל, שים לב לצורה. אז שם אתה תתפוס את מה שיהיה. ובנקודה הזאת אתה באמת הרבה יותר מציאותי. כי איך אומרים, ההווה עין. זאת אומרת, לא, מבלבלתי. העבר עין, העתיד עדיין, והווה כהרף עין. גם כן לא מכובד, ההווה. הוא לא עין, אבל הוא כהרף עין. אז, והעתיד זה מציאותי. המציאות באמת, זה מה שקיים, מה שלא קיים, הוא לא מציאות, זה נעוץ בהגדרה. וההווה, כשאתה שם עליו את האצבע, הוא כבר לא. כבר עבר. והשבת זה הופעת הישות הנשמתית מעין עולם הבא. והתוכן הזה, הוא תובע את צורתו, את התאיכותו, את שלמותו. והתכונה המהותית של כוח היצירה, שכוחה מלא עולמי, פה הוא מופיע. ואז הוא מחריב. זאת אומרת, תלוי איך אתה מסתכל על זה. ואם אתה מסתכל על ההווה, אז הוא נחרב. הנה, הוא מפנה את מקומו למשהו אחר, שלם יותר, אחר יותר, אידיאלי יותר, בכל פנים זה כבר לא זה. זה לא זה, זה חורבן. באלף השביעי, חרוב. חרוב, תלוי איך אתה מסתכל על זה. אבל זה חרוב מתאבות וכיסופים של עולם הזה, כמו שאומרים הספרים. אם היישוב זה מה שאתה קורא ההווה, אז היא אחרת. אם המשמעות של החיים זה הילדותיות שבהן, אז אתה נער, אתה כבר לא ילד, כל שכן אם אתה מבוגר, אפילו לא נער, אז העולם הקודם נחרב. אין. תסביר לילד מה זה להיות מבוגר. אתה יכול להגיד לו משהו, הוא יבין. זה לא להיות ילד. מה זה כן? זה שוב כמו שאמרתי מקודם, אתה לא יכול להסביר לו, כי לו ידעתי והייתים. ילד לא יכול להבין מה זה בוגר, אין לו כלים לכך. אנחנו ילדים לעומת העתיד. אז לגבינו, מה זה העתיד? זה לא, למה זה חרוב? מה זה שבת? זה תשמעו אותו מחללו, אל תחלן אותו, אל תעשה אותו כמו יום חול. זה קודם כל, שמו וזכו. והשבת זה באמת הקשר לנשמה, זה הקשר לצורה, זה הקשר לאידיאל. וממילא יש איזה צד של מבול, מטשטש את כל הצורות האקטואליות, מוחק את הצורה הנוכחית, כי באמת הולכת ומצטיירת צורה יותר אידיאלית. בראשית העולם, הצורה הנשמתית שטובעת את הופעתה הייתה אינטנסיבית, כפרץ, מים כבירים שוטפים, כהתפרצות נשמתית שטובעת את שלה, וממילא המערכות האקטואליות הן נוחות להחרבה, והכוחות הנפשיים המתגלמים ברוח הצורה הפנימית של העולם ההולכת ומתפרצת בו, הם עוצמתיים וגם סוערים. ובעולם כזה המלחמה נחוצה בו. המלחמה נחוצה בו כי המלחמה מוחקת צורות, מוחקת תרבויות, מוחקת נפשות, מוחקת מארג חיים בלתי נשלם, ויש צורך פנימי בנשמת העולם לכוח הזה, לכוח המצייר, אבל ממילא הוא מוחק. זו הצעה שלי, זו הצעה פרשנות לנחיצות של המלחמה בימים הקדומים. אולי יש פירוש נוסף, אולי ודאי, רק אני לא יודע אותו. אם מישהו יודע אותו, אשמח לשמוע, אשמח ללמוד, אבל זה מה שאני יודע להציע. ומכל מקום, גם עם ההסברים שלי, הראשון לי הוא לא נראה אפשרי בכלל, והשני, אם יש טוב ממנו, ואולי גם הוא לא נכון, אז הסברים לא נכונים, אבל הקביעה היא נכונה, כי הרב אומר שבעולם העתיק, אז המלחמה הייתה נחוצה, והמלחמה שהייתה נחוצה, טוב, עכשיו בוא ניגש לשלב השני. ניסיתי להסביר למה הייתה נחוצה, או שזה הייתה הסביר טוב, או שיש טוב ממנו שאני לא מכיר אותו, אבל עכשיו נשאל, ניגש לשאלה השנייה, אז מה זה קשור להופעת נשמות? אבל זה כבר כמעט נעוץ מה שהסברנו כבר, כי זה הכל אחד. כי העולם שהמלחמה נחוצה בו, זה גם דבר עם כוחות נשמתיים אדירים שמפורצים. כן, ומה שקראתי מקודם הם תושל אחי, הם בסדר, המקרא מספר עליהם בתור ארוכי שנים, אבל הנה הסגרנו כבר את הראשונים שהם מזהים אותם עם בני האלוהים. הם בני האלוהים, הם הסבולה בלב, הם הגרעין. אז זה לא רק עניין פיזיולוגי אדיר, זו תופעה כזאת של עוצמת חיים שהמוות לא יכול לעוד אלף שנים. זה בא בקורלציה עם איכות רוחנית, פנימית, נבואית, אני יודע. אתם לא מתפלאים על זה שנו, אבל יש שם גם רשעים נוראים, שיבואו בני אלוהים, תשחט הארץ, ויבואו בני אלוהים על בריאות האדם. היה שם קלקולים נוראים. לא מפריע לנו. זה נכנס לנו במסגרת הארוחה לכך שאנחנו כבר מכירים אותה מימי רב אשי במנשה. מנשה היה שייך לנשמות גדולות שרב אשי לא היה בהן. והם היו חבריה בפליטת פה של טעות של רב אשי, והסתבר שהם רבי וטה. לגבי רב אשי, אז אין תורה בבת. אז לגבינו, על אחת כמה וכמה, אז יש דבר בזה, שהם הם גדולים, ואם הם לא גדולים בחיוב, הם גדולים ברישות. אבל הם גדולים. כי כוחות החיים שם הם גדולים. וכשאנחנו מסתכלים על התנ"ך ומתפלאים על התעצומות נפש, תעצומות נשמה של הדמויות המופיעות שם, אנחנו מבינים שזה לא פלא שהם עסקו במלחמה, כי זה עולם אחר. זה עולם שהמלחמה נחוצה בו, וזה עולם ש... כמו שהמלחמה נחוצה בו, אז גם הוא מופיע נשמות כאלה. הנשמות האלה מסתדרות עם המלחמה. על אף המלחמה, הן מסוגלות להיות נשמות שאנחנו מסתכלים עליהן בידידות וגדולת קודש. לא כל מי שעסק ים במלחמה, אז הוא היה צדיק סד עולם, היה שם גם נמרוד, היה שם אריוך, מלך אליעזר, גם עסק במלחמה. אבל בכל מקום, יכול להיות שבמלחמה, אדרבה, נגד האריוכים האלה, אז יהיה אברהם, והוא אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים. והעולם הולך במרוצתו, כי הוא נדחף, רץ. אפשר אולי להגיד גם בילדותיותו. אתם יודעים, הילדים, לא יודע מה קורה בברגעים אלה, עושה לרושם של משמינים, מדי. אבל בעיקרון ילדים, הם רצים, אם אנחנו כמבוגרים היינו זזים בקצב שהם זזים, היינו כבר מתלפים. זאת אומרת, אין שחקן כדורגל שמתרוצץ כל היום כמו שילד קטן מתרוצץ. כי ילד קטן מתרוצץ, כל הזמן רץ, רץ, רץ. זה הסיפור הזה. העולם גם כן היה ככה, כשהוא היה ילדותי בראשיתו. החיים הם רעננים, הכוח הנשמתי מתחיל להופיע, הוא רץ ונמרץ. הוא גם טהור, הוא גם ילדותי, הוא גם יכול להיות אכזרי. יכול להיות הרבה בעיות. אבל הלך העולם במרוצתו. במרוצתו הטבעית, האלוקית, לטוב ולמוטב. ואז המלחמה הייתה כל כך נחוצה בו, זה משפט הגיוני, שני הגדים שמתאימים אחד לשני, וגם השלישי, ההגד השלישי, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. מה שעושה את הגדלות שלהם, זה הרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. הם היו מאוחדים, אינסטינקטיבית, פנימית, נשמתית, עם הכל, עם קור הכל. באמת, באמת. בלי הזיות וחולשות נפש. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. זה ברור. יש להם ודאות בקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא. אין. כנסת ישראל, בעומק חפצה, איננו מחולקת מהאלוקות כלל. היא מלבשת את האלוקות המתגלה שלה בעולם הכללי. במה שהיא חפצה בעצם הווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל רחמה ולכל מעשה. אז המשפטים האלה שמתארים את כנסת ישראל מפורסמים כמו שנאמרים פה במשך הספר כידוע, אז הם היו אנחנו, איך הרציד היה נהג לגיד, אנחנו מיוחוסים, נכון שאנחנו מיוחוסים, אנחנו כשנגשים לקדש ברוך הוא, אז אנחנו מזכירים את זה שאנחנו מיוחסים, נכון, לקדש ברוך הוא כי אברהם, יצחק, יעקב, אלוקינו, אלוקי אבותינו. יש לנו לזכור את זה. אנחנו בנים של אלה, אברהם, יצחק, יעקב. אז אנחנו מיוחסים בגלל שאנחנו שייכים לנשמות הענקיות האלה שמרכבה לשכינה. אבל איך היה אומר הרב צידה? גם האבות שלנו מיוחסים. מה הייחוס של האבות שלנו? שהם האבות שלנו. זה אולי ייחוס אפילו יותר גדול מהייחוס שלנו. לא בגלל שכל אחד בפני עצמו פה, אבל של נצח ישראל, של כולנו ביחד, זה אולי אפילו יותר גדול מהאבות, אולי. על כל פנים, מה אני רוצה להגיד פה עכשיו? שאבותינו, הם נקראים גם אבות בקונוטציה סמנטית של הדברים באיבם. זאת אומרת, כל מה שילך ויבנה במשך הדורות על ידי הבנים, הוא נמצא בצורה גרעינית, אובית, באבות. ומה שהתגלה בכנסת ישראל, שבעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוקות כלל, בצורה גרעינית, זה היה בישויות האלה של אבות האומה. והם לא היו מחולקים מהאלוקות כלל. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, דוד, רגל רביעית למרכבה. התוכן האלוקי, זה היה טעם, תוכן, משמעות, אינסטינקט, ותודעת החיים הטוטלית. תנאי תשתי ואבוא אליה, כי מלאו ימיים. והלא קל שבקנים לדבר כך, כך יעקב אבין מדבר. כן, כי דמות דיוקנו חקוקה בכיסא הכבוד. כי כל כוונתו רק להמיד תולדות. אז הוא כמו משופרי, באדם הראשון, ולא יתבושש, מה יש להתבושש? אז זו התודעה, מי שחי את הכללות, רק את הכללות, רק את נצח ישראל, זרעו בחיים ובחיים. אז אישיות כזאת, בספירה אחרת, וכל מה שמתגלה בכל זרעו, היה בצורה תמציתית בו. בו, ומן הסתם גם בהורים שלו. פחות או יותר, אני יודע, אולי בחיר אבות, אבל הוא סך הכל. אותו דבר. וההכרה הפנימית שמלחמתם זה על עמך ירימו סוד, התייצאו על צפוניך, אז גם אצל אברהם אבינו, אז וירק תחניך וירדפי מתן, זה הכל, הכל בוודאות, זה פה מלחמה, אם אני נאלץ לבוא פה למלחמה, זה שם השם, זה מלחמת אור בחושך, זה ברור, זה מוחלט. וזה אמת כמו שבנצח ישראל זה אמת. כמו שבכללות דורות האומה זה אמת, אז שם, למרות שזה לא, כללות דורות האומה, ברור שזה אלוקי, ברור אין פה קריאה חופשית, ברור אין פה כלל אישיות פרטית, יש פה זרם חיים של כללות דורות האומה, אתה יכול להגיד זה אלוקות, בטח אם זה נצח. אז מי שקם על עם ישראל, על כלל עם ישראל, ברור שהוא קם על שם השם, ברור שהוא קם פה על נצח ישראל, ברור שהוא. אז רק אותם בני אדם. אברהם יצחק וגם אנחנו לא מתפללים אליהם. הם היו בני אדם, ומכל מקום מרכבה לשכינה. ומה שהתגלה באמת בבנים שלהם, היה בהם באיבם. והדמויות המרכזיות של התנ״ך, שאנחנו מעריצים אותם כך, משה, יהושע, דוד וכו', הם גם כן שם על הרצף, באזור הזה. מלחמת האומה, מלחמת האומה, ככה מלחמת קיומה. זה היה תנאי לעצם השרידות שלהם. פה אני מזכיר פה את מלחמת אברהם, אז אני חושב שזה חצי מילה בעניין, כי הזכרתי אותה, ואולי מישהו, למרות שזה לא משנה עכשיו, אבל יש במדרשים שבאמת ארבעת המלאכים וחמישה הם כולם באו ללחם על אברהם. רק בדרך, כן, מה שאנחנו מכירים כיום, אתם מבינים, דוגמאות מרגעים אלה, האיראנים, באמת, הם באים נגד דאש, כן, באמת, באמת, מתכוונים למקום מאוד מסוים, אז גם שם זה היה ככה, זה היה פוליטיקה. על כל פנים, זה הייתה, הוא מציל את בן אחיו שנשבע. אבל באמת מראש המלחמה הייתה מאיימת עליו, היא הייתה קשורה איתו. ונחזור לסגור סוגריים, חזר מעינינו, בטח כל שאר הלוחמים שאנחנו מדברים. זה מלחמת קיום האומה, מלחמת האומה שהיא באה לכבוש את ארץ חייה, את בית חייה, ואחר כך תמיד זה היה במסגרת מלחמת הקיום, מלחמת החיים, סערת החיים הלוחמנית, לשרידות הקיומית. היו צריכים אז מלחמות, מתנהלו שם מלחמות, גם במקום שהיו מלחמת הרחבה, בסך הכל, זה היה להרחבת הקיום הלאומי. מלחמת קיומם, קיום האומה, באמת הייתה מלחמת השם בהכרה פנימית. אתם יודעים, דוד המלך, הוא קם בחצות הלילה, יש לו כינור, רוח צפונית, עוסק בתורה, ואז נכנסים איתו סנהדרין, ואז נכנסים אליו ואומרים, עמך ישראל צריכים פרנסה, אומר להם לכו יפרנסו זה מזה, אין הבור מתמלא מחולייתו, מן הקומץ משביע את הארי, לכו וישתו אתכם בגדול. איך אומרים את זה בשפה מודרנית? יש פה בעיות כלכליות במדינת ישראל. נו, אז תפתרו אותה. אי אפשר פה מערכת הפנית. טוב, נצא למלחמה. טוב, בעולם העתיק אין בעיה לעשות דברים כאלה, עושים את זה גם כיום. קיצור, מלחמות של ימינו, זה עילה מספקת בשביל לבסס את המעמד הכלכלי של איזה מדינה. אז אתם רוצים לצאת מלחמה. בטח בעולם העתיק זה היה נורמה מוסרית, זה היה בסדר. ומכל מקום, אז לא יוצאים ממלחמה, אלא נועצים. נועצים בחיתופן, נועצים בסנהדרין, נועצים באורים ותומים. וההתייעצות הזאת היא באה לוודא, בסדר, בעיות כלכליות של מדינת ישראל בסוף זה הגיע לפיקוח נפש של יהודים. וצריך לפתור אותם. צריך לצאת למלחמה. צריך לברר שהמלחמה הזאת כדאי שהיא תעשה כנגד הגורמים הכי צודק שהם באמת יפנו את המקום פה בעולם מפני אורח חיים האידיאלי של עם ישראל. אז לצורך זה צריך את ההכשר של הטהרה המוסרית, הקדושתית, הנבואית, הפנימית, התורה, השכל, התורה ורוח הקודש, ורק מכוח זה עכשיו יוצאים מלחמה. כי המלחמה היא תמיד מהכרה פנימית עם מלחמת השם. זה הכל נהיה אחד. ומכוח זה גם הוודאות והעוצמה והמסירות המוחלטת למלחמה וסיכויי הניצחון. הזיזים היו ברוחה וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע, גם כי ילך בגי צל מוות לא יירא רע. אבל מלחמה, כמו שפתחנו, זה רצח. מלחמה, כמו שאמרנו, זה הצבא הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. טבחים, שותפים, שותפיו של עמלק, נכון? אז מי שהמקצוע שלו זה להיות איש מלחמה. עוד יותר, לא? יש בזה סכנה מסוימת. אבל הם היו מאוד מודעים לסכנה הזאת, והחרדה, אדרבה, מהסתעבות המוסרית ונפילת הצדק והקדושה הפנימית, היא זאת שמתבטאת אצל דוד המלך, גם כי ילך בגי צל מוות, לא יירא רע. הרב מבין את זה בכפשוטו, זה לא הכוונה. לא יירא שיקרה לי דבר רע, כי זה לא כתוב. לא יירא שאהיה רע. אני הולך בגי צל מוות, ואני אומר חניתי על 800 חלל בפעם אחת ומצטער על 200 שלו. כל מקום, תאר לעצמי שאחד מאיתנו הוא היה הורג 800 אנשים ביום אחד. בוא נגיד, על פניו קצת קשה להירדם, גם עם 8 אנשים, לא? אחרי זה. ולכל שכן, אם אתה לא עושה את זה על ידי תותח, אתה עושה את זה בקידון, זה לא דבר ש... חייל צהל מצוי עשה את זה, ושאלה מי יכול לעשות את זה, זה לא, הכל לא פשוט. אבל דוד עשה את זה ביום אחד, והצטער על 200 שלא הספיק. ולא פחד שזה יעשה אותו לנמר. למה? כי אתה עימדי. כי אין פה שום צהלה לדם פרטי, שום אכזריות מצד חיה אישית. לא החיה פה מתעוררת. האידיאל של הטוב והצדק והבקשת השלמות והאמת והרחמים לכל. אז זה מה שמניע את המלחמה. את הלוחמים האלה. באמת, לא בפרוסולוגיות, בהחתמות. זה הרגשתן הפנימית בתוכן שלהם. ככה הם חשים. כי אתה עימדי. כשאנו מתבוננים עליהם, עניינו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, שייטן והמוצק ששכן בקרבם. ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתאדם, ואותם הנשמות חזקות, החזקות חוזות לחיות בנו כמעולם.